Erev Tov Lekulam. I'm very pleased to present you the third part of Sicha, Ivrit Sicha. Erev Tov Lekulam. Ani mod sameach leatzig et hachelek hashlishi shel hayechida kuvhei kuvav kuvzayin. Yesh bayechida hazot mashu miyotze min haklal kishekorim otam beyachad. ואני רוצה לחזור קצת על מה שכבר למדנו פעם אחרונה, ולחדד את הדברים כפי שהתחלנו לדבר עליהם לפני שבוע. סליחה. השיעורים כולם מוקדשים להצלחת עם ישראל, ולהצלחת החיילים והמפונים והפצועים. ואני רוצה לדבר על היחידה הזאת כנושא שנותן הרבה הרבה מחשבה לחשוב, הרבה חומר למחשבה. ופה יש לנו שלושה מזמורים, דיברנו על שניים מהם, בניתי את זה לאט לאט, כי הדברים מורכבים, הפרקים ארוכים, והגישה להבין מזמורים בצורה כזאת היא באמת חדשנית והיא מנפלאות הפרשנות ההקשרית. הפרשנים לא עסקו בזה, בכלל לא, ויש לנו פה דוגמה של חידוש והתחדשות בלימוד התורה שאני לא מפסיק להתפעל. אנחנו ראינו לפני שבוע את מזמור קוף ה' וקוף ו', וניסיתי להראות גם על פי אותו חוקר צימרלין, צווילינגס פסלמן, ששני המזמורים האלה מתכתבים. דיברנו על הנהגת השם את ישראל בקוף ה' ועל התנהגות ישראל החוטאת בקוף ו', וראינו שיש המון דמיון, המון מושגים ומוטיבים זהים, אלא שתי הסתכלויות, מה רצה השם, מה היה הייעוד ההיסטורי לעם ישראל, ומה קרה בפועל במזמור קו"ו. היום אנחנו לא נעסוק איך מזמור קו"ז, אני לא אסביר איך מזמור קו"ז משלב את זה. הראיתי את הנושאים כפי שאתם רואים פה, איך שהשם מנהיג את עם ישראל בקו"ה ממצרים ומובילם לארץ ישראל כדי שישמעו את תורתו, יש פה משהו טבעי, משהו השגחה, ייעוד אלוקי. במזמור קו"ו ראינו את עם ישראל שלא קיבלו את הנהגת השם, עליה מדובר בקו"ה, והם נענשו במדבר, ולא רק במדבר ממצרים לארץ ישראל, אלא גם בגלויות של בבל, אך הם חזרו בתשובה בסוף ומבקשים לחזור לארץ ישראל. המזמור שלנו, אני עוד לא נכנס איך שהוא משתלב יפה מאוד, אבל אני בכל זאת רוצה להראות לכם את התבנית עליה דיברנו, וזה משתלב בצורה מופלאה למה שהגל קרא תזה, אנטיתזה וסינתזה בחשיבה הדיאלקטית, והנה יש לנו פה דוגמה מופלאה לחשיבה מסוג זה. היום אני רוצה לקרוא את ק"ז, ולפני שאני קורא את ק"ז אני רוצה לעמוד על איפה נמצאים שלושת המזמורים האלה. דיברנו באחד מהשיעורים, שיעורי הפתיחה, שבפרשנות ההקשרית זה כמו בנדלן. הכל זה location, location, location. איפה נמצא המזמור? וזאת שאלה מאוד טובה לכל מזמור, ואתם תראו שבמזמורים האלה זה ממש יושב בדיוק על הציר, על המעבר מהספר הרביעי לספר החמישי. זה הטרגדיה, הציר המרכזי, התפנית הטרגית של כל הספר, פייטט, החורבן הגדול ומשה משקם אותם, והנה קופי קופף קופזיין, יושבים בדיוק קופי קופף בספר הרביעי וקופזיין בספר החמישי. וזה המעבר, זה בדיוק המעבר. ואני רוצה לסכם קצת את הספר הרביעי, למעשה הסיכום אחרי כל השיעורים שראינו, כל הזמן בניתי אותו קצת, לפי מה שלמדנו, וכיוון שאנחנו עכשיו לקראת הסוף, ועוברים עם כבר חצי רגל בספר החמישי, תראו איזה יופי, כמה מדויק הוא, שהספר החמישי מתכתב בדיוק עם הספר, כל הספר הרביעי וסוף הספר השלישי. סוף הספר השלישי חותם, חסדי אדוני עולם עשירה, לדור ודור הודיע אמונתך בפי, ובפיתת ההתלהבות הגדולה ביותר למלכות דוד, והכישלון הגדול ביותר של חורבן, של ייאוש, של כעס כלפי שמיה, זה סוף ספר השלישי. והמילה חסדי השם מופיעה בספר תהילים פעמיים, בסוף הספר הרביעי, השלישי, סליחה, בפיתת בפסוק הראשון, ובמזמור קופ"ז מיד אחרי הספר הרביעי בפסוק האחרון. מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם? מי יודע לשמור על המסרים האלה? על האיזון הזה? מי יודע לשמור על זה לעתיד? ומעניין, אם יש פה תשובה, מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם, שזה אותם חסדי השם עליה דיברנו בפיתת. אם באמת יש מקבילה, המשמעות היא שזה מופיע פה ושם, ואנחנו צריכים לעשות הייפרלינק. אם עם ישראל חוזר בקוף זין לארץ ישראל, אנחנו צריכים לשמור מאוד מאוד טוב, וחלילה לא לחטוא עוד פעם. ולכן חסדי השם פה וחסדי השם פה מתכתבים זה עם זה. היה חסדי השם בתקופת דוד בית ראשון, ספר ראשון שני זה דוד ממש, ספר שלישי זה סוף בית ראשון, וזה בנוי על מלכות דוד, ספר רביעי משתקם ומגיע לחסדי השם לקראת החזרה לארץ ישראל. אז זה דבר מדויק מאוד מאוד מאוד. כאשר מזמור קופחת, שבא מיד אחרי זה, אנחנו עכשיו לא לומדים את המשך המזמורים, אבל אני חייב להגיד פה את הקישור, מזמור קופחת הוא מזמור מאוד מיוחד, הוא בנוי, סימנתי את זה פה בספרות של המזמורים, הוא מורכב ממזמור נונזיין ומזמור סמך. אנחנו חוזרים לתקופת דוד המלך, מחדשים את המלכות. זה בדיוק מה שפיתת שר. עולם עשיר על דור ודור הודיע אמונתך בפי, והוא מדבר על מלכות דוד, דוד בחירי. והנה, מיד אחרי קוף זין, מופיע עוד מזמור המיוחס לדוד. זאת אם כן המסגרת. זה מבנה של הספר החמישי, אני לא אפרט אותו, הוא מאוד מאוד יפה, הוא מאוד מאוד היסטורי, הוא מאוד האג'נדה איך עם ישראל שחוזר לארצו, איך הוא בונה את עצמו. שיבת ציון, קוף זין, התבוננות באוריינטציה מלכות דוד, ויש פה הלל אחד והלל שני, כאשר קוף יוטט ושיר המעלות באמצע, וגם התבוננות ודאגה, התייחסות לגלות על נערות בבל, כשעם ישראל בארצו חוזרים על היהודים בגלות, עד שכולם חוזרים לארץ ישראל, זה המבנה. רבותיי, המושלם של הספר החמישי. עכשיו, אנחנו במעבר מהספר הרביעי לספר החמישי. ומה שאני רוצה עכשיו לעשות, ניסיון די חצוף, לסכם את כל הספר הרביעי בשקופית אחת. ואתם הכרתם את הפרטים שלמדנו את הספר הרביעי, אני רוצה להקדיש לזה מספר דקות. זה דף המקורות שקיבלתם, וזה יהיה מעין גם הקלטה באתר הסבר של הספר הרביעי, שאני רוצה להגיד את זה כיחידה בפני עצמו, בעצם כמבוא לספר הרביעי, וכל אידך זיל וגמור. אז אם כן, בואו נראה את מבנה הספר הרביעי עכשיו. השקופית של הספר הרביעי מאוד לא עמוסה בשלב זה. ואני רוצה להראות את הספר הרביעי בכמה שלבים. יש לפני כן ספר שלישי, ויש אחר כך ספר חמישי. ויש גבול, ויש רצף, ויש שכנים. הספר השלישי מסיים בפייטט וזורם עד לקוף זין, כאשר לא לקחתי רק מזמור אחד מכל מהספר, מסוף ספר שלישי ותחילת הספר החמישי. את המזמורים באמצע חילקתי בצורה מיוחדת ותכף אסביר. זו עכשיו אוריינטציה כביכול ראשונית לספר הרביעי, לתהליך ולהתפתחות שחלה בו. הספר הרביעי חותם בחורבן מלכות דוד ובגלות מארץ ישראל. הוא טרגי בצורה קיצונית, ודיברנו רבות על האבן עזרא, שציטט את החכם הגדול והחסיד בספרד, שלא היה יכול להגיד את המזמור הזה, כי יש פה דברים קשים מאוד כלפי הקדוש ברוך הוא. זה קושי עמוק מאוד בסוף פייטט, ולכן מזמור פייטט, באמת לא אוהבים אותו, לא מכירים אותו כל כך, והוא מאוד מאוד קשה. קושי נוסף, שהספר הרביעי פותח עם תפילה למשה איש האלוקים, ורואים פה את משה רבינו תמונה, כאשר הספר החמישי מדבר על שיבת ציון, על תחיית ישראל בארצו, המזמור היום ליום העצמאות. איך מגיעים מסוף ספר שלישי חורבן, לספר החמישי שיבת ציון ושיקום ותחייה, איך זה עובר ומה מקומו של משה רבינו? זאת השאלה, ואנחנו עוד לא מכירים את המבנה של הספר הרביעי על 17 מזמוריו. ועכשיו אני רוצה קצת לפרט מה הקבוצות של הספר. אם משה מופיע פה, הרי חז"ל כבר אמרו, "11 מזמורים אמר משה כנגד 11 שבטים." כי רק המזמור קוף א' וקוף ג' מיוחסים שוב לדוד, לכן בכחול. אז פה יש לנו 11 מזמורים, תפילה למשה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. משה אמר 11 מזמורים, לא רק תפילה למשה, אלא כל 11 מזמורים. והמדרש הרגיש פה משהו ולא פרט. אמר רבי יהושע בן לוי, עד כאן שמעתי מכאן ואילך, את חושב לעצמך, או בילקוט מכאן ואילך, שב ופשור לעצמך. וזה מה שאנחנו הולכים עכשיו לעשות. משה מופיע פה, בפי בצדי, והמזמורים האלה הם בלי ייחוס, ואנחנו רואים שהספר הרביעי נקרא ספרו של משה. 8 פעמים מופיע משה בכל ספר תהילים. פעם אחת בלבד מחוץ לספר הרביעי, וזה במזמור עין זין, מאוד מדויק, כי עין זין, עין ח' ועין ת' זאת שלישייה, אבל לא ניכנס לזה, זה העבר של משה ותקופתו של משה ושל דוד והחורבן, זה היחידה שם, רק פעם אחת מופיע משה בשמו, ושבע פעמים הוא מופיע לאורך הספר הרביעי, ותו לא. דהיינו, משה שמופיע ממש בהתחלה ומתפלל, הוא מצוטט לאורך הדרך, והתרומה שלו לעם ישראל בסוף הספר הרביעי, הוא דמות דומיננטית. מלכות דוד נהרסה, ויש גלות, אבל משה ותורתו ותפילתיו ממשיכים. וזה מה שהספר הרביעי רוצה לבנות, שיקום על פי תורת משה. והדברים האלה מסתדרים היטב. יש מקבילות שהכרנו אותן כבר, שבתוך הספר הרביעי יש שתי מילים שמופיעות במקרא רק פה ביחד. ינחם וחסד. משה מתפלל, או עם ישראל מתפלל, בהקשר של תפילת משה, אל השם, שוב השם עד מתי, והינחם על עבדיך. הניסוח הזה הוא בדיוק כמו בהר סיני, שוב מחרון אפיך והנחם על הרעה לעמך, סבאנו בבוקר חסדך. התפילה היא, השם, אנא, הנחם עלינו על עבדיך. אנא, סבאנו בבוקר חסדך. מה שפה תפילה, בסוף הספר ממש, ויזכור להם בריתו, וינחם קרוב חסדיו, ויתן אותם לרחמים לפני כל שוביהם. התפילה של צדי בתחילת הספר הרביעי הולכת ומתקיימת בסוף הספר הרביעי, וזאת המסגרת הפנימית של הספר הרביעי. מעבר לזה, יש, כפי שאמרנו לפני כן, כפי שראינו, יש מסגרת חיצונית לספר הרביעי. הפסוקים, אם אפשר לחבות בבקשה את לעשות מיוט. הספר הרביעי, לפני הספר הרביעי, מופיע חסדי השם עולם עשירה, נשבעתי לדוד עבדי, וזה הזיכרון. זה הזיכרון לדוד ולחסדי השם בתקופת מלכות דוד, חסדי השם, עשירה ולדוד, ובספר החמישי חוזרים מחכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם, ובהמשך מדובר המזמור הבא לדוד, גם שם עשירה ואזמר. זו אם כן המסגרת. עכשיו, איך באים מחורבן לגאולה, לתחייה ולשיבת ציון? בעזרת משה. ופה יש לנו שלושה חלקים. החלק הראשון זה שיקום האמונה בתורת משה ובמלכות השם בעולם. והמזמורים האלה, צדי עד צדי ד', היחידה הראשונה, היחידה הזאת יונקת מניסוחים במזמור פ"ט. מה שמזמור פ"ט מתאר כשיא של מלכות דוד וכנקודת השפל של החורבן, מזמור צדי עד צדי ד' מנסה לשקם, מנסה לבנות מחדש, מנסה להתעלות מהחורבן ולהגיע לתיקון. וזאת היחידה הראשונה, מצדי עד צדי ד', והעולם חוזר לתיקונו. ראינו שמזמור צדי ב', מזמור שיר ליום השבת, מתואר במשנה כלא מזמור שיר ליום השבת, שהיו אומרים בבית המקדש, מזמור שיר לעתיד לבוא ליום שכולו שבת, אלא לעתיד לבוא לעולם שכולו שבת מנוחה לחיי עולמים. המזמור מתאר לשבת לא את היום השביעי של השבוע, אלא את חוגג את הבריאה, את הבריאה כולה, שחוגגים אותה, מציינים אותם בשבת, אבל הנושא של צדי ב' זה תיקון הבריאה, תיקון העולם. וחז"ל ראו את זה במשנה, שיש פה לעתיד לבוא לעולם שכולו שבת. וכמו שצדי ב' מדבר על העולם המתוקן, ככה למעשה כל הספר הרביעי מנסה להראות את תיקון העולם לעולם שכולו שבת ומנוחה לחיי עולמים. זה אם כן החלק הראשון. החלק השני, אשר ידוע לנו היטב מתפילות של שבת, הוא מדבר על קבלת מלכות השם על ידי ישראל והעמים. מה שפה נאמר בעיקר על עם ישראל, על המשורר אישית, ואחר כך על אלה שאיתו במקדש וצדיקים אחרים ורוצים לתקן את הרשעים בעולם, היחידה הזאת שהיא מופלאה, היא מושלמת, מדויקת מבחינה ספרותית, על ידי התכתבות של צדי ה' עם קוף, דמיון מאוד מאוד בולט, ודמיון בולט בין צדי ו' לצדי ח', צדי ז', צדי ט', ודיברנו על היחידה הזאת רבות. פה לא מדובר על עם ישראל שמשתקם, לא מדובר על העולם כולו שמשתקם. זאת היחידה השנייה. ואם במזמור צדי ב', המשורר יושב שוב בחצרות בית השם, והוא שתולים בבית השם בחצרות אלוקינו יפריחו, והוא מדבר על אמת ואמונה, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, הרי מזמור קוף מדבר על אותם ניסוחים, כאשר גם מזמור לתודה, הריעו לשם כל הארץ, בואו לפניו ברננה ובואו לחצרותיו, כי טוב השם לעולם חסדו ועל דור ודור אמונתו. זאת ההרחבה הבינלאומית של מה שקורה בצדי ב' למשורר בצורה אישית ולעם ישראל. אם כן, זה מבנה מאוד מאוד ברור של התפתחות. מה קורה ביחידה השלישית? היחידה השלישית מצטיינת בכמה מרכיבים. דוד חוזר. מלכות דוד חוזרת במזמור ק"א בצורה מאוד צנועה, מאוד אישית, מאוד פרלימינרית, מאוד התחלתית. אין פה חגיגה גדולה של המלכות, של כל עם ישראל בארצו, לא. דוד חוזר עם הערכים המוסריים שלו. מזמור קצר על דוד אישית, והוא רוצה לתקן את העולם. אם במזמור ק"א זה דוד, הרי במזמור ק"ב זה הבן אדם שחוזר מהגלות ובונה את ציון מחדש, את ירושלים מחדש, על כל הפצעים שלו מהגלות והתקווה שלו לשיקום. זה אם כן חזרת מלכות בית דוד וקיבוץ גלויות בימי שיבת ציון. זה החזון. המזמורים פה מופיעים בזוגות. ק"א דוד חוזר והעם חוזר מהגלות. קוף ג' זה דוד, והברכי נפשי של דוד בקוף ג' הופך לברכי נפשי של העולם כולו בקוף ד', בהתחלה ובסוף וגם הללויה. זאת היחידה, שתי ארבעת המזמורים האלה, ואחר כך יש את השלישייה הזאת, שעם ישראל צריך להודיע לעמים את התפיסה החדשה, את הסדר החדש בעולם, בין קוף ה' לקוף ו', שתי התפיסות ההיסטוריות של עם ישראל, כאשר בימי קיבוץ גלויות יש נפתח פרק חדש. וזה שילבתי פה שהעולם החדש לעם ישראל שמדבר על ארץ ישראל וחולם על ארץ ישראל לחזור לשם, אכן יחזור לשם, וככה מתרחש המעבר מהתפילה, ספר רביעי, להגשמה בספר החמישי. עד כאן המבנה של הספר הרביעי. אני יודע שהשקופית הזאת היא מלאה מאוד, היא צפופה מאוד כדרכי בקודש. אני סיכמתי פה המון שיעורים שלמדנו אותם ביחד, ואני מנסה להציג למי שקורא את זה לראשונה, להראות פה את הכל. אתה לא רואה את הכל, כי אתה לא יכול להבין את הכל, וזה גם תפיסה חדשה, ולא מכירים את המזמורים, חלקם בכלל לא ידועים, צריכים לקרוא. אני רוצה לחשוב, אני מקווה שהתרשים הזה מאפשר לקבל רושם ראשוני, ואחר כך תקרא את הספר הרביעי פעם ופעם שנייה, ואינו דומה מי שחוזר על לימודו 100 פעמים ל-101 פעמים, ועם הדף הזה הדברים יהיו ברורים. ברצוני לבקש מהציבור הקדוש, אם יש לכם הערות והצעות לשיפור, לכתוב לי. אני מתכנן להשתמש בתרשים הזה בהקשרים שונים, ואשמח מאוד מאוד לשמוע מכם אם יש לכם הצעות לשיפור או דברים שלא ברורים או שאפשר לעשות יותר טוב. האם יש למישהו שאלות והערות שכבר רוצה להגיד עכשיו משהו? אם כן, ראינו שהיחידה קופי קופיו חותמת את הספר הרביעי, והיא מהווה מעבר לספר החמישי. אני רוצה בשיעור היום לעסוק בקוף זין, מזמור ארוך, לקרוא אותו, להבין אותו, ורק בשיעורים הבאים לראות מה הקשר לשני המזמורים הקודמים, וגם להשוות אותו לספר ישעיהו, והביטה נפלאות מתורתך. המזמור ק"ז מכל כיוון הוא דבר פלא, איכשהו משתלב, איכשהו בעצם לכשלעצמו מתאר את שיבת ציון כתהליך מאוד מאוד אישי, מאוד אנושי, ואיכשהו משתלב עם שני המזמורים הקודמים. זה חידוש גדול מאוד שלא מעט מכירים, ו הקשרים שלו לספר ישעיהו הם דבר פלא גדול מאוד, והם מוסיפים המון המון תובנות למזמור קוף זין. אם כן, הבה נתקדם לקריאת מזמור. ראינו את קוף ה' קוף ו' וראינו את הקשרים, דיברנו על שני החלקים האלה, קוף ה' קוף ו', שזה היה המחקר היפה של צימרליץ, וילינגס פסלמן, מזמורים תאומים, ובתקופה שלו 1974 ממש לא דיברו על פרשנות ההקשרית, והוא היה ממש חלוץ בתחום הזה, והוכיח את זה רק בשני מזמורים אלה, ולא הסתכל על המזמור השלישי, וזה אנחנו נצטרך לעשות בהמשך. אני עכשיו רוצה לקרוא את מזמור קוף זין, וחילקתי אותו שלא כמו הפורמט הרגיל, ואני רוצה להשלים גם את הפורמט הרגיל. חילקתי אותו לפי פתיח ולפי חתימה, ובאמצע יש ארבעה סיפורי הצלה של שבי ציון. שנייה בבקשה. הפתיח הוא הזמנה כללית, תודו להשם, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. יאמרו גאולי השם אשר גאלה מיד צר, ומארצות קבצם, ממזרח וממערב, מצפון ומים. יש פה הזמנה כללית של הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. ויש פה פנייה לאלה שחייבים להודות, שאמורים להודות, הם גאולי השם. זה ניסוח מאוד מדויק בתנ"ך, ישעיהו, גאולי השם אשר השם גאלם מיד צר. הם באים לקיבוץ גלויות מכל הכיוונים, מזרח, מערב, מצפון ומים. סימנתי בירוק מושגים אשר יופיעו בחלק האמצעי המרכזי בסיפור של ארבעת הניצולים וארבעת הסיפורים. וסימנתי בתוך הסיפור של ארבעת הניצולים שחייבים להודות בצבע כחול את הניסוחים שמופיעים בחתימה. החתימה היא לא רק שלושה פסוקים, היא 11 פסוקים, והיא מסכמת את את המסר של המזמור בסוף, כאשר המושגים האלה מופיעים כבר בתוך הטקסט, והם חלק מהמסר, מהמסקנות שמסיקים מתוך קריאת המזמור. ובכן, עכשיו יש ארבעה סיפורים שונים של אנשים שזכו לקיבוץ גלויות. כתוב פה, ומארצות קיבצם, ואלה ארבעה דמויות, ארבעה אנשים, ארבעה קבוצות שניצלו. הראשון זה מי שהלך במדבר. טעו במדבר בישימון דרך, עיר מושב לא מצאו. רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף. שנייה בבקשה. רוצה להגדיל. ומה הם עושים? לא, זה לא נקרא טוב. ויצעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יצילם. השם הציל אותם, הם קראו להשם כשצר להם, והשם הציל אותם. וידריכם בדרך ישרה, ללכת אל עיר מושב. והם הגיעו למקום שהגיעו, והשם היטיב להם והקשיב לתפילתם. מה המסר עכשיו? יודו לשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. הם מודיעים לבני אדם, לא רק לעם ישראל, הם מספרים את הנפלאות. הם מודיעים את הנפלאות ואומרים להשם, יודו להשם חסדו. זה התבנית. התבנית, מה שאתם רואים פה בצבע, זו התבנית של, שמופיעה לאורך כל אחד מהם. ולמה הם צריכים להודות? כי הסביע נפש שוקקה, ונפש רעבה מילה טוב. מי שהיה במדבר וזכה לצאת משם, הקדוש ברוך הוא מגיע לו יודו לשם חסדו, כי השם הסביע, נתן סובה למי שהיה רעב מאוד, ומילא אותם טוב. זה הסיפור הראשון, מדבר. הסיפור השני הוא, בית ישראל, שנייה בבקשה. אוקיי. הנה, רציתי רק לעשות מיוט. זה אם כן הסיפור הראשון. מי שהיה בבית האסורים, הוא יושבי חושך ובצל מוות, אסירי עוני וברזל. יש איזה רקע ברעש, איזה רעש ברקע, סליחה, אני מנסה לחבות אותו, אולי זה אחד מהמשתתפים? אתם שומרים גם איזה רעש ברקע?
לא.
אוקיי, אז אצלי זה, קודם איפה זה היה. אני חוזר, סליחה, לעיכוב הזה. יושבי חושך וצל מוות הם אסירי עוני וברזל. כי המרו אמרי אל, ועצת עליון נעצו. ויחנה בעמל ליבם, כשלו ואין עוזר. הם היו בצרות צרורות. יושבים בחושך, יושבים כמו אסירים. אני בבית סוהר ויש להם שם אזיקים מברזל. וזה עונש על מה, על מה שהם עשו. ויצעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יושיעם. כמעט בדיוק אותה תבנית כמו בחלק הראשון. אני מוריד את המקבילה פה. יוציאם מחושך וצל מוות. הם ישבו בחושך וצל מוות, והנה הוא יוציאם מחושך וצל מוות. ומוסרותיהם ינתק ושובר את האזיקים שלהם. יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. כי שיבר דלתות נחושת ובריחי ברזל גידע. הברזל שכל כך הציק להם, השם גדע את זה, שבר את זה. הפסוק ט"ז מופיע כמעט מילולית בישעיהו פרק מ"ה. כמעט מילולית. ואנחנו עכשיו בעזרת השם שבוע הבא נעשה מזה הרבה צימס. הרבה הרבה יש מה ללמוד מזה. שש מילים דומות, ממש זהות. משפט דומה מאוד מופיע בישעיהו על, על, על הצהרת כורש. וזה תיאור שהוא מאוד דומה מי שיצא מבית הסוהר, והוא יכול לצאת מהחושך ומהצל מוות, והוא שחרר אותם. זאת חוויית הצלה שונה בטבעה ובמהותה ממי שהלך במדבר. והנה מופיע הסיפור השלישי של החולים. המחלה הזאת היא לא מחלה רק פיזית רפואית, אלא היא גם מחלה נפשית, פשע. אבילים מדרך פשעם ומעוונותיהם יטענו. כל אוכל תתעב נפשם, ויגיעו עד שערי מוות. פשעם גרם לנפשם מחלה, חלישות הדעת, והם הגיעו עד שערי מוות. מסיבות של אבילות, מדרך פשעם ובעוונות. ויזעקו אל אדוני בצר להם, ממצוותיהם יושיעם. ומה השם עושה? הוא מרפא אותם. ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם. הוא הציל אותם על ידי דברו, והוא מרפא אותם. הוא מרפא אותם מהמצב הפסיכוסומטי הזה. י"ז רגשי אשמה עמוקים, והם לא יכולים לאכול ומגיעים עד שערי מוות, והשם מרפא אותם בדברו. יש מסר, זה לא תרופה, זה דבר השם, אולי דבר נבואי, חזון נבואי, שמרפא אותם, וזה מילוט משחיתותם. גם הם יודו לאדוני חסדו, ונפלאותיו לבני אדם. ומה הם עושים? הם מתאספים ביחד, ויזבחו זבחי תודה, ויספרו מעשיו ברינה. התיקון שלהם זה לא להוציא אותם מדלתות נחושת, בריחי ברזל. זה לא לתת להם אוכל במדבר, כי הסביע נפש שוקקה ונפש רעבה מלטו. זה להביא אותם ביחד לקורבן. זה להביא אותם ביחד לקורבן תודה. זה לדובב אותם, שכל אחד יספר את מעשיו. את מעשיו של מי? של השם? את מעשיו של הניצולים? של שניהם? לא ברור, ניתן לפרש לפחות תחבירית לשניהם, אולי סביר יותר את מעשיו של השם, אבל אולי גם מעשיו שכל אחד יספר את הסיפור שלו. והנה, זה החולים, הטיפול שלהם זה לא להסיר את מה שהיה חסר להם. להולכי מדבר הם לא היו רעבים. בבית האסורים הם לא ידעו חופש, מה זה? החולים, מה שהם צריכים, זה זבח תודה להשם ולשבת ביחד. והנה הסיפור הרביעי, יורדי הים. זה סיפור הכי ארוך. אתם רואים שבפסוקים האחרים לקחתי רישה וסיפה בשתי שורות. פה הייתי צריך לשים על שורה אחת רישה וסיפה. פה יש שני פסוקים, שלושה פסוקים, שני פסוקים, ופה יש חמישה פסוקים. יורדי הים באוניות עושים מלאכה במים רבים. המה ראו מעשה השם ונפלאותיו במצולה. ויאמר, השם אמר, ויעמד רוח שערה, ותרומם גליו, יעלו שמיים ירדו תרומות, נפשם ברעה תתמוגג. יחוגו וינו כשיפור, וכל חוכמתם תתפלה. יש פה תיאור מאוד מאוד דרמטי. מי שירד בים, הוא רואה את נפלאות השם. הוא רואה את נפלאות השם במים רבים, והם רואים את מעשה השם. התיאור הזה של יורדי ים, שהם ראו את מעשה השם, ונפלאותיו, ממש לא קיים פה באלף בית ג', ממש לא. והם רואים את מעשה השם, שהשם אומר להם, ויעמד רוח שערה, ותרומם גלה, והם עולים ויורדים, זה מעין סיפור כזה של ספר יונה, והמלאכים, ויונה, יעלו שמיים, ירדו תרומות, נפשם ברעה תתמוגג, יחוגו וינו כשיקור, וכל חוכמתם תתבלה, הם לא יודעים איפה הם. הם לא יודעים איפה צפון ואיפה דרום ואיפה היבשה. הם לגמרי שבורים, לגמרי מבולבלים. ויצעקו אל אדוני בצר להם, וממצוקותיהם יוציאם. הוא מוציא אותם משם. יקם שערה לדממה, ויחשוג עליהם. ויש פה רוגע. השם נותן להם רוגע, וזה שערה, מהשערה יוצאת דממה. ויחשו גליהם, והגליהם, הגלים, שפה עוד שיגו אותם לגמרי. ותרומם גליו, הגלים נרגעו. ויש להם שמחה, וישמחו כי ישתוקו. וינחם אל מחוז חפצם. הוא מביא אותם הביתה. זה אנשים שלא ידעו איפה הם. הם היו כמו בים, בגלים הגדולים, בים הסוער, ולא יודעים איפה הבית שלהם. התיקון שלהם זה לא לא ים. זה לא חוסר שערה והים רגוע. לא. התיקון שלהם, וישמחו כי ישתוקו, וינחם אל מחוז חפצה. הוא מביא אותם למקום שלהם. הם חוזרים הביתה. ואני רוצה להגיד כמה מילים על המושג מחוז חפצה. המושג מחוז חפצה, אנחנו אומרים את זה בתפילת הדרך. אל מחוז חפצנו. כשהם מוצאים את המקום וירוממוהו בקהל עם ובמושב זקנים יהללו. היום המושג מושב זקנים זה מושג של אכסניה לאנשים מבוגרים שנמצאים במושב זקנים. זה ממש לא המטרה פה. וירוממוהו בקהל עם, עם ישראל יודע איפה, הם לא רק בזבחי תודה ומספרים את מעשיו ברינה. זה הקהילה של עם ישראל, על כל הזקנים שלו שיושבים על המשפט, הם מהללים. ושימו לב איזה התפתחות חלה פה. היורדי ים הם ממש יודעים לחזור הביתה. מה זה מחוז חפצם? אנחנו עוד מעט נראה שהם הגיעו לעיר מושב, וישמחו לעיר מושב. המושג מחוז חפצם הוא מושג מרתק. מחוז היום, בעברית זה מחוז ירושלים, מחוז תל אביב, מחוזות מחוזות. מחוז זאת מילה ארמית. ומעניין מאוד, מי שמסתכל בתרגום, רואה את התרגום של הפסוק. יש רק מילה אחת שלא מתורגמת. המילה מחוז אינה מתורגמת, כי היא במקור ארמית. ומה המשמעות של המילה מחוז בארמית? המילה מחוז בארמית זה עיר. הבירה שלהם, העיר. זה יכול להיות גם כן עיר נמל, כי באים מהים לנמל, והנמל, כיוון שהוא בדרך, דרך הים יוצאים ובאים, אז זה עיר מאוד משמעותית למלאכים שעוברים בים. אבל המושג מחוז זה עיר. כשאנחנו אומרים מחוז חפצם, זה בעצם הם הגיעו לעיר שהם רואים, שהם אוהבים, שהם חפצים להיות בה. מחוז זה השטייטלה, זה הבית שלהם. וזה מזכיר לי את היקים שהגיעו לתל אביב, ויש שם את רחוב בן יהודה. אבל די אשטן יקס, הם לא קראו לרחוב הזה רחוב בן יהודה, אלא בגרמנית זה נקרא די רחוב בן יהודה שטרסה. דהיינו, הם לא יודעים להגיד את שם העיר בשפה המודרנית, רחוב בן יהודה. אבל הם יודעים לקרוא לה רחוב בן יהודה שטרסה. זה בדיוק מה שקורה בפסוק הזה. מחוז חפצם, הם אומרים, אני הגעתי לשטייטלה שלי. עיר מושב מצאו, מה זה השטייטלה שלי? השטייטלה שלי זה אולי המקום שהייתי בשטייטלה בפולין. ובשטייטלה הכל היה היימיש מאוד גרד יידיש סגרינה וטעם שטייטלה. לא, לא, לא. הם באים לארץ ישראל, והשפה החדשה של ארץ ישראל עדיין לא שקורה בפיהם. אז הם באים לרחוב החדש של בן יהודה, זה רחוב בן יהודה שטרסה. והשטייטלה החדש, שזה מחוז חפצם, והעיר שהם חפצים אותה, ישעיהו, זה ירושלים. והם קוראים לה קצת גלותית, קוראים למחוז חפצם, לא ירושלים עיר הבירה, עיר מושב מצאו, מה השטייטלה? עולים לירושלים, עומדות היו רגלינו בירושלים, ועדיין מדברים יידיש, במקרה שלנו ארמית, וקוראים לעיר הזאת מחוז חפצם. הייתי חפץ כל השנים ביותי בגלות להגיע אל מחוז חפצם, והתרגום מתרגם את כל הפסוק, אבל מחוז חפצם, את מחוז הוא לא מתרגם, כי זה ארמית. אז מה הם רואים? כשהם באים למחוז חפצם, הם עושים את התיקון הגדול. מי שהיה רעב במדבר, אוכל לחם. מי שהיה בבית הסוהר, יוצא לחירות. מי שהיה בחולה, זוכה להיות עם חברה. זה מתקן אותו, את social well-being, הבריאות החברתית שלו, האישית החברתית שלו, הלאומית, זה שיושבים ביחד ועושים זבח תודה, ומספרים את מעשי השם ואת מעשים שלהם ברינה. מי שהיה בים וחוזר מהים הגדול במים רבים, הם חוזרים ומהללים את השם בקהל עם ובמושב סכינים. זה מאוד פרטי, הרעב שלי. אני הייתי בבית הסוהר, פה אנחנו, אני מתחבר לאנשים אחרים, זה ממש קהל עם ומושב סכינים. אתם רואים פה את ההתפתחות של ארבעת הקבוצות האלה, ועוד מעט אני אחזור לזה בפרטים נוספים. עכשיו, הסיפור של ארבעת האנשים האלה, שהוא בנוי לפי תבנית, הוא בנוי לפי תבנית, אני לא יודע להסביר, או יש לי כמה הסברים, אבל אף הסבר לא משכנע אותי, למה מופיע פה יצילם, יושיעם, יושיעם ויוציאם. יש מה לדרוש, אולי יש מה לחשוב על זה, אני אשמח לשמוע הערות. פה יש את המושג תודה והלל. הודו לשם כי טוב, הרי המזמור, הכותרת שלו, זה הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. ופה, איך ההודעה מתבטאת? יודו לשם חסדו, לאורך כל המזמורים, לאורך ארבעת הניצולים. והם מביאים תודה. אבל זה לא רק תודה של יודו לשם חסדו, התודה, לא רק תודה על מה שנעשה לי, בעקבות התודה על זה שניצלתי, מתבקשת חוויה נוספת, להלל. וואו, תודה שהצלת אותי מצרה א' ב' ג' ד', אבל אחרי שניצלתי מא' ב' ג' ד', עכשיו אני יכול להגיע למצב שאני מוכן להלל את השם על התוכנית הנפלאה שלו. לא רק שניצלתי, תודה, אני מהלל מעבר לזה. עכשיו המזמור עושה סיכום, ועם הפסוקים באמצע, מד' עד ל' ב', 28 פסוקים, אם יש פה סיפור די מפורט של ארבעה ניצולים, הרי המזמור הבא, הרי הפסוקים הבאים במזמור, מסכמים את החוויה הזאת בצורה מאוד מאוד מדויקת. ואני רוצה לקרוא את הפסוקים האלה יותר מדויק. שנייה בבקשה. מה השם עשה? מתוך ארבעת הסיפורים עולות מסקנות הבאות. ישם נהרות למדבר ומוצאי מים לצמאון. השם יכול לשים נהר, פתאום הוא יבש. מוצא מים, פתאום זה צמאון. ארץ פרי, המון פירות, למלאכה, לא גדל שם כלום. מרעת יושבי בה. יש נהרות ויש מוצאי מים ויש ארץ פרי, הכל ילך פייפן. כי אנשים מרעת יושבי בה. זאת תנועה כזאת. אבל אפשר גם יסם בדיוק הפוך. אמרת יסם בלמד ג', יש גם בלמד ה' יסם אחרת. יסם נדבר לאגם מים, הפוך. וארץ ציה למוצאי מים. ויושב שם רעבים, ויחוננו עיר מושב. הם מצאו עיר מושב, הקדוש ברוך הוא לפי ההתנהגות של יושביה, יודע לעשות דברים לרעה ולטובה. ויזרעו שדות, ויתעו כרמים, זה הגשמה של עמוס, של נביאים אחרים, איש, כל אחד זורע בשדות שלו ונוטע בכרמים שלו, ויעשו פרי תבועה, ויברכם, וירבו מאוד, ובהמתם לא ימעיט. וימתו וישוחו מעוצר רעה ויגום, שופך בוז על נדיבים ויתאם בתוהו לא דרך. אבל השם עושה להם, משפיע עליהם לרעה ולטובה. ויסגב אביון מעוני, מי שהיה מאוד מאוד עני, האביון, הוא יכול להרים אותו והוא יהיה נסגף. ויעשם קצון משפחות, ויעשם, פעם שלישית פה, יראו ישרים וישמחו. שכל אחד ילמד לקח. וכל עוולה קפצה פיה. כל הרשעה תסגור את הפה. או תהיה שוממה עם פה פתוח. דהיינו, וזה גם הניסוח של ימים נוראים. והמסקנה של המזמור היא, מי חכם וישמור אלה, ויתבוננו חסדי השם. ואני חוזר לשקופית המלאה, אופס, אתם רואים פה איזה יופי. הייתי יכול פה לסמן את זה עם כל הצבעים, כמו שצריך, כמו שמתבקש למצגת מכובדת. אתם רואים שהמושגים מתוך המזמור טעו במדבר דרך. עיר מושב לא מצאו, אבל הם בסוף הגיעו אל מחוז חפצם. החלקים מתכתבים זה עם זה. ובסוף החתימה מסכמת את המסקנות שלמדנו עליהם בארבעת הסיפורים. איזה סיפור מדהים. ואנחנו נשארים בסוף, אחרי ששמענו את הסיפור של הולכי מדבר, ומי שיצא מבית הסורים והחולה שהתפפה ויורד ים, ואנחנו שומעים את הסיפור, מתבוננים בו, ואמורים להגיע למסקנות, וצריכים להיות חכם לשמור על אלה. כי השם יודע, הוא יודע לשים, ישם נהרות למדבר, והוא ישם מדבר לאגם מים, ואנחנו צריכים לבחור. יש לנו אחריות. ואם לא נבחר, ולא נהיה אחראים, ולא נדע לקרוא את המציאות ואת האחריות היטב לעתיד, חלילה נכשלים עוד פעם. אני לא אגיד לכם, היינו בסרט הזה במזמור קוף רב, כי זה השיעור הבא, אבל כל אחד מבין את זה שמשתתף בשיעורים, זה בדיוק החוויה של קופי וקוף רב. מי חכם וישמור אלה, ויתבוננו חסדי השם, תקראו את מזמור קוף ח', מזמור לדוד. זה בדיוק, או לדוד מזמור, אני לא זוכר. זה בדיוק ההמשך. דוד יודע לעשות את זה, אנחנו רוצים ללמוד. עכשיו אני רוצה את המזמור המדהים הזה להתעמק בו, ואני חושב שאני על כל פנים, מאז שאני מכיר את המזמור הזה יותר מיום העצמאות, מאשר משבי של פסח או מקריאת התנ"ך, זה מזמור מאוד מרומם לתקופתנו. ובאמת המון מסר על הצלה, שנזכה לשמוע הרבה הצלה בדור שלנו, של כל מי שצריך הצלה ורבים מהם, אבל כל אחד צריך להתבונן בסוף. הוא צריך להבין את האחריות ההיסטורית, את חסדי השם, וכל אחד אומר את השנייה בבקשה. אבל נחזיר את ה... כל אחד מספר את התודה והלל ביחד, והסיפור בצורה דומה, אנחנו במצוקה, בפסוק ו' י' ג' י' ת' כ' ח', ובצורה מאוד דומה, אנחנו בסיפור הזה, בהצלה, יודו להשם חסדו. ופה אני רוצה להזמין שלושה פסיכולוגים, שבקריאה פסיכולוגית, המזמור הזה יש לו המון המון עוצמה, המון תובנות, וזה מה שעשיתי בשקופית הזאת. לקחתי רק את הקבוצה הזאת, פסיכולוג אחד הוא ויקטור פרנקל, יהודי מאוסטריה ששרד את השואה ודיבר על הלוגותרפיה, על החשיבות לדבר ולספר. כל אחד שניצל מספר את הסיפור שלו. והסיפור של כל אחד שונה לחלוטין. אתם רואים את זה בחלק שלא מסומן בצבע כחלחל. ופתאום מתברר שאם כל אחד מספר את הסיפור שלו, זה כל אחד עם הצרה שלו מספר משהו. ואז ישבתי לפני איזה 10 שנים, הוזמנתי להעביר הרצאה לפני ציבור מחוץ לארץ, ואישה באמצע השיעור מפסיקה אותי ואומרת, Excuse me, Dr. Gesundheit, I'm a psychologist, and she quotes Michael White. היא מצטטת פסיכולוג בשם פרופסור מיכאל וייט, והוא social worker, ועבד הרבה מאוד בטיפול קבוצתי. והטיפול הקבוצתי שהיא הכירה טוב מאוד, אני קראתי כמובן בוויקיפדיה וקצת פה ושם, והוא לימד דבר מאוד מאוד מעניין. אם בקבוצה, לא רק לוגותרפיה, שכל אחד מספר את הסיפור שלו, ויקטור פרנקל יש לו תיאורים מאוד מאוד יפים, עד כמה שהסיפור יודו לשם חסדו ויספרו את זה לאחרים, זה לוגותרפיה. ואם אתם רואים פה, ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברינה, זה לא, זה סיפור לאחרים. יש טיפול בלספר. זה אחד. אבל במייקל וייט יש משהו מעבר. כשאתה יושב בקבוצה, אתה בעצם מזהה שכל אחד עם הפקלה שלו. ולמי אין פקלה, רבותיי? ולמי אין צרות? ולמי אין דאגות? אבל כשיושבים ביחד אלה שזכו לקיבוץ גלויות, כל אחד עם הסיפור שלו. זה במדבר, זה בבית הסוהר, זה במחלה וזה בים. וואו, יש לנו משהו משותף. יש משהו שמאחד אותנו. היינו בצרה וניצלנו. וכל אחד בהצלה שלו מגיע ליודו לשם חזור ונפלותיו לבני אדם. יש משהו משותף. ומייקל ווייט בנרטיב תרפי, שכל אחד מספר את זה במעין קבוצה, קבוצת תמיכה, מספר את הסיפור שלו, ואחרים מגיבים, הרי יש לזה תרומה טיפולית לשמוע את הסיפור ולהשמיע את הסיפור של אחרים, ולראות עד כמה יש לך דמיון ועד כמה יש לך שוני כל אחד ואחד. והנה הפסיכולוגיה הידועה של מאסלו, the Maslow's hierarchy of needs, הוא התיאוריה שלו של שכל אדם יש לו צרכים שונים, צרכים בסיסיים מאוד, דהיינו אם לא תאכל ואין לך מה ללבוש ואין לך את הדברים הכי בסיסיים, אתה סובל. אבל מעבר לזה, מי שיש לו את האוכל ואת הביגוד ואת מה שהוא צריך כדי לחיות, הוא צריך את החופש שלו, הוא צריך את העשייה שלו, הוא צריך את ההגשמה העצמית שלו. ומעבר לזה, אדם גם צריך את ה-social network, והוא צריך גם את ההערכה, ואת בערכים שלו יש כמה דרגות. תראו איזה יופי זה מתבטא במזמור הזה. אני חייב את זה למחותני היקר, את דוקטור אלי אייזנשטיין, שכאשר סיפרתי לו את זה, הוא ספונטנית אמר, וואלה, זה בדיוק הסולם של מאסלו. הראשון שהולך במדבר, אם לא תביא לו נפש, אם לא תביא לנפש שוקקה ולנפש רעבה משהו לאכול, הוא מת. נגמר הסיפור. מי שבבית סוהר, הוא יכול להיות שם למאסר עולם, אבל הוא לא עושה כלום, כי הוא במאסר עולם. מסיבה מוצדקת ולפעמים לא מוצדקת. אין לו את החופש שלו לעשות משהו, כי הוא במאסר עולם. מי שחופשי, הוא לא במאסר, אבל הוא מרגיש שמשהו מבחינה פסיכוזומטית, י"ז י"ח, לא נמצא במאזן נכון, הוא צריך איזה סייעתא דשמיא. הוא צריך את דבר השם, ישלח דברו וירפאם. זה לא להוביל אותם במדבר, וזה לא להוציא אותם מהחושך, זה דבר השם שמרפא. וזה התגובה היא להודות להשם. הוא בעצמו צריך למצוא את הדרך כדי להגיע נפשית וקיומית למטרה שלו. ומי שיורד בים, שהוא מפוזר בגלות, ובגלות מאוד מסוכנת, כי יש שם המון גלים שעולים ויורדים, הוא לגמרי אאוט. אבל הוא, כשהוא חוזר הביתה, ויש לה הבית, ויש לו וינחם אל מחוז חפצם, והוא מתחבר לעם ולקהל, ולזקנים שלו, במובן מובילי העם, מובילי וגיבורי התרבות, והוא יכול להלל איתם את השם, הוא מתרומם בדרכים שונות. לכן אני חושב שהפסיכולוגים, אם מיישמים אותם למזמור, הם כל אחד, שמתי אותם אחד אחרי השני, כמובן כל אחד עם המסר שלו, אבל לוגותרפיה זה עצם הדיבור. ידעו לשם חזור ונפלותיו לבני אדם, ויספרו מסב ברינה. ומייקל ווייט, לשמוע ולהקשיב. ומאסלו, שזה בעצם, יש פה סיפור. זה לא סתם ארבעה אנשים שנפגשו בקבוצת תמיכה. לא רע בכלל מיסטר ווייט. וכל אחד מדבר, לא רע בכלל מיסטר פרנקל. זה כל אחד מבין שהסיפור של כולנו מעצב את כולנו לעם ולערכים של העם, ושאנחנו מהגלים הגדולים בים חזרנו ממים רבים אל עיר מושב, אל מחוז חפצם. וזה אם כן המסר של המזמור שרציתי להראות להיום. שבוע הבא רבותיי, אני את המזמור הזה אני לא עוזב כל כך מהר, הוא מושלם. ואנחנו שבוע הבא רוצים לחגוג את ספר ישעיהו, ועם ספר ישעיהו אני צריך עוד לחשוב אם קודם ישעיהו את החיבור למזמור קה, קו, קז, זה יבוא אולי קצת ביחד, אבל יש פה עבודה רבה מאוד, מי שרוצה לקרוא ולראות איך המזמור הזה משתמש במושגים של המזמורים הקודמים, הוא יראה נפלאות מתורתך, גל עיניי ואביטה נפלאות מתורתך, יש בזה דבר גדול מאוד. תודה רבה להקשבה, האם יש שאלות?
Benny, I'd like to say that it's fascinating what you say. I'm wondering whether analogous to narrative therapy, there is such a thing as chidushim therapy. Chidushim, not just mitchadshim b'chol yom, but mechadshim b'chol yom b'yom.
As if I saw it, where do you see that?
That was an idea that I have inspired by what you say. I think that just as narrative can be therapy, and that so chidushim can be therapeutic, and they can be chadshim as well as mit chadshim.
אני מזדהה עם זה לגמרי. הרי אתה בעצם מתכוון למזמור קוף ג', שבמזמור קוף ג' כתוב, ותחדש כנשר נעורייכי. הנשר מתחדש, מחליף את הנוצות שלו, והוא מתחדש. ואני רוצה לצטט לציבור הקדוש את המבוא הנפלא של העגלי טל, רב אברום סוחצ'ב, מגדולי הלמדנים והחסידים במאה ה-19, והוא כותב במבוא שאלה מרתקת. רק חסיד למדן יכול להפוך שאלה כזאת למבוא לספר שלו עגלי טל. בא אליו חסיד ואומר לו, רבא, יש לי צרות גדולות מאוד. מה הצרות שלך? אני לומד תורה כל היום, אז מה הבעיה? איזה צרות יש לך? אז הוא אומר, אני נהנה מזה. אני נהנה ללמוד ולהתחדש, ולחדש דברים. אז מה הבעיה שלך? שואל הרבא. אז הרב אומר, אז אומר לו החסיד, אולי זה לא לימוד תורה לשמה, כי אני עושה את זה, כי אני אוהב להתחדש. זאת שאלה מאוד יפה של למדן חסידי, מתעסק בה, והוא מתקשה בה. צרות צרורות יש לו, אופעה לידיש הקינדר, שיהיו צרות כאלה, שאתה לומד ומתחדש בלימוד תורה, ואתה חושב שאין לך לימוד תורה לשמה. כותב אברום סוחצ'רו, במבוא שלו, ואומר, אין לך לימוד תורה יותר לשמה, מאשר לשמוח בחידושים. ובהם נגע יומה, ונשמח בדברי תורתך. אז הוא כותב שאין דבר גדול יותר, מאשר להתחדש. אז זה גרשום, אני רוצה להפנות למבוא היפה שלו, ואני ודאי מסכים שזה דבר גדול להתחדש, אני מקווה שה... התובנות בקריאת ספר תהילים, אנחנו מתחדשים.
ברוך
שכיוונת
אותי לכיוון הזה.
אני שמח לשמוע.
איזה רבי זה היה? הצ'רקוב הרבי?
רב אברום מסוחצ'ב. תסתכלי באינטרנט, עגלי טל. עגלי טל, א' ג' למד י' טל. אם לא תמצאי, תשלחי לי הודעה, אימייל, ואני עכשיו לא ליד הספרייה שלי, אז זה מבוא נפלא ממש, שצריכים להתחדש בלימוד תורה.
Could you send that to me, please, Benny, if you have time?
סליחה?
Could you send that to me as well, if you have time?
בעזרת השם, אני עכשיו בחול, ואני כשנייה בספרייה שלי, אני אחפש את זה. עגלי טל, אולי יש את זה אונליין. אני רוצה להגיד כמה דברים דווקא מתוך המזמור. כל אחד מתאר פה את הצרות שלו. עם ישראל בצרות גדולות מאוד. עם ישראל היה בצרות גדולות מאוד לפני 80 שנה, והיו הרבה צרות, ואנחנו לומדים ומשווים את הצרות של הולכי מדבר, של מי שהיה בבית הסוהר, ושל מי שהיה חולה, ומי שהיה בים. להיסטוריה של עם ישראל, יש לצערנו הרבה צרות. אנחנו בתקופה מאוד קשה, והלוואי שיש עוד שבועים, הלוואי שישוחררו, והמפונים חוזרים, וכל ההרוגים והפצועים, איזה צרות יש, איזה טראומה נשאר, והחיילים. ואני חושב שאם רואים את הצרות בקונטקסט הרחב, ורואים בעזרת השם את ההצלה שתגיע למקום. אני מקווה שדווקא מזמור קופזיין שמתמודד עם קיבוץ גלויות, ויש לנו את קופי וקופף, נדבר על זה שבוע הבא. מי שרואה את העבר, את הייעוד, את הכישלון, מי חכם וישמור אלה, ויתבוננו חסדי השם. יש הרבה חסדי השם שצריכים להתבונן בהם, על כל הקשיים ועל כל המצוקות, ועל כל הצרות הנוראיות שתוארו במזמור ושיש לנו. תודה רבה לכם, האם יש עוד הערות?